חג בספרו נתיבות עולם נתיב התשובה פרק א', ואנחנו הגענו למדרש שמבאר אותו המהר"ל על כך שהתשובה היא פלא. תשובה זה איזשהו דבר חדש, איזשהו פלא. והפלא הזה הוא מתחולל, הוא נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. אז המדרש הסביר לנו בכמה וכמה דרכים את העניין הזה. הוא גם הסביר את זה במובן הזה של שאלו לחוכמה, לנבואה, לתורה, מה עושים כשיש חטא. וסוף המדרש, המדרש מביא את הפסוק טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך. על זה חז"ל אמרו שהתשובה היא נובעת מהשם. מה בהופעת השם גורם לתשובה? אומר הפסוק, יש את הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא טוב, וכתוצאה מהטוב יש תשובה, ויש את הבחינה הזאת של הישר, וכתוצאה מהישר יש תשובה. מורה חטאים בדרך. הסביר המהר"ל שיש שתי בחינות ביצירת התשובה. הבחינה האחת זה שהקדוש ברוך הוא טוב, והבחינה השנייה שהוא ישר. הבחינה הראשונה שהוא טוב, היא מדברת על כן, קצת דיברנו על זה בסוף שיעור שעבר, אבל הייתי אומר את זה בצורה הזאת. יש את הבחינה של למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כן, מה עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? יותר הופעת הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא שהקדוש ברוך הוא טוב והוא מיטיב. הטוב הוא מיטיב. ורצונו של הקדוש ברוך הוא להשפיע טוב לאחרים, כן, להופיע חיים ולהשפיע טוב לאחרים, היא הדבר שעומד בבסיס בריאת העולם. והתשובה היא מתאפשרת כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא טוב, שזה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא יש לו שאיפה שהחיים בעולם הזה יגיעו לייעוד שלהם, ליעד שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה בעולם הזה גם דרך של תשובה. והחלק השני זה שהקדוש ברוך הוא גם ישר. הישר זה לא כנגד הרצון האלוקי, אלא כנגד החוכמה האלוקית, כנגד היושר האלוקי. הקדוש ברוך הוא התגלה בצורה כזאת שהתגלה סדר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהוא יש לו איזשהו סדר, יש לו איזשהו יושר, יש לו איזושהי תוכנית. כן, החוכמה שהיא בבסיס בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא כל הזמן דואג שהעולם לא יצא מהתוכנית שלו, שהעולם לא יצא מהיושר שבו, מהסדר שהוא קבע. בעצם אמרנו שזה כנגד מידת הדין וכנגד מידת הרחמים. אני חושב שהדברים האלה של המהר"ל קשורים מאוד לספר מאוד מאוד ארוך שכתב הרמח"ל. והרמח"ל בספר הזה בא ואמר שיש שתי הנהגות בסיסיות שבהן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ההנהגה הראשונה היא הנהגה שהיא מתגלה בצורה כזאת של שכר ועונש, כלומר, זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שהוא דואג, או כן, מופיע בעולם לפי מה שמתאים לאדם. האדם שעושה יושר, הוא מביא על עצמו את השכר, האדם שיוצא מן היושר, הוא מביא על עצמו את העונש, את המוות, את ההדר, את החוסר החיים. זה הנהגה אחת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אבל יש עוד הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם, לא נותן שהעולם יתנהל רק על פי הנהגת השכר והעונש, אלא הקדוש ברוך הוא גם מנהיג את העולם על פי הנהגת הייחוד. מהי הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם איזושהי תוכנית מסוימת, והיעד הזה שהקדוש ברוך הוא מייעד את העולם אליו, שהוא שבסופו של דבר כל העולם יתעלה ויתאחד למגמה שהקדוש ברוך הוא בעבורה ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא גם כל הזמן דואג לכך שהעולם הוא יגיע בסופו של דבר אל היעד שלו. אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את העולם רק להנהגת היושר, להנהגת השכר והעונש, אז קודם כל זה היה משאיר את העולם בידו של האדם, ואז לא בטוח שהוא היה מגיע ליעד שלו. ומעבר לזה, לא רק שם הזה ככה, אלא אנחנו יודעים את הדבר הזה, שהאדם לא מסוגל לעמוד במידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין, ולכן שיתף איתה מידת הרחמים. אז אי אפשר להנהיג את העולם רק במידת השכר והעונש, ולכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם במידת הרחמים. מה זה אומר מבחינת העניין הזה של התשובה? מה זאת אומרת? טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך. הקדוש ברוך הוא גם קורא לנו מכוח זה שהוא נטע בה בכל אדם ואדם את הנטייה אל היושר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, ובזה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, זה גורם לזה שהאדם מעצמו הוא מיישר את עצמו, כן, ובוודאי שהאדם הוא כשהקדוש ברוך הוא מורה שהתשובה היא תהיה בדרך של הישר, זאת אומרת שהאדם הוא מחפש בתוכו את הנטייה אל היושר הזה, והוא מוציא את הנטייה הזאת של היושר מכוח מה שהוא יודע שהיושר הוא מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. וגם המהר"ל לא מפרט את זה פה מספיק, אבל גם הקדוש ברוך הוא מורה דרך התשובה על ידי זה שהוא מופיע את היושר בעולם, זאת אומרת שהוא לא נותן לאדם להוביל את העולם למקומות מאוד מאוד עקומים, והקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהיג את העולם גם במידת הדין. כלומר, הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, גורם לזה שיהיה לאדם איזושהי סביבה תומכת או סביבה כזאת, שהיא גורמת לו לא להתרחק מאוד מן היושר, וכל פעם הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אל היושר, בדרך הייסורים, או בדרך הזאת שאנחנו, בדרך של כל הדברים שמופיעים את מידת הדין, זה ההופעה הזאת של מידת היושר. אבל אנחנו יודעים, הנה אנחנו נמצאים הרי בפני הימים הנוראים, אז הימים הנוראים יש בהם איזושהי עוצמה שאנחנו יכולים לחזור בתשובה מכוח ההתבוננות על הדין בעולם, מכוח ההתבוננות על מידת הדין בעולם, אבל אנחנו יודעים שאי אפשר להשלים או אי אפשר להסתפק ביכולת לעשות תשובה רק מכוח הדין, ואנחנו צריכים גם את מידת הטוב של הקדוש ברוך הוא. מהי מידת הטוב? מידת הטוב זה שהקדוש ברוך הוא לא רק מאיר לנו את הדרך לתשובה במדרגה של היושר, אלא הוא דואג ש כן, שהוא יקרין עלינו איזשהו אמון כזה, שלמרות שאנחנו אנושיים, למרות שאנחנו לפעמים רחוקים מן היושר, למרות שאנחנו מתרחקים, יש בנו תמיד איזושהי נקודה פנימית, נקודה אלוקית, שהיא נשארת בתארתה, היא נשארת בתמותה, היא נשארת בשלמותה, ומהטוב הזה, מהצד האינסופי שיש בנו, מהצד האלוקי שיש בנו, אנחנו תמיד לוקחים איזשהו מקור שמכוחה אנחנו יכולים לחזור אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שמידת הטוב זה אומר שהקדוש ברוך הוא נטע בכל אדם ואדם את החלק הזה שהוא, יש בו אור אינסופי, שהוא לא מותנה בהופעה שלו בעולם הזה, וזה בעצם העניין השני הזה, שהקדוש ברוך הוא גם מנהיג אותנו בהנהגה של טוב, בהנהגה של ייחוד. כתבתי את זה אולי גם בצורה נוספת. החוכמה האלוקית מופיעה את היושר, את הקריאה לאדם שיש שכל אלוקי נצחי, מה שלמדנו, שמבטל את החטאים שנעשו מתוך חשבון מקומי ולא מתוך השכל הישר. אולם לא רק מבחינת, לא רק מבחינת התורה שמבליטה את הצד של היותנו עבדי השם, אנחנו דרך זה מורים דרך תשובה, אלא גם החלק של הטוב הוא יותר מופיע את הדרך של התשובה מצד זה שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. כן, כשאנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא פותח לנו דלתות של תשובה, זה גם מצד שהוא אבינו וגם מצד שהוא מלכנו. ככה אנחנו אומרים בתפילה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. כלומר, היכולת לחזור מתשובה היא תמיד משולבת בצד של האבינו, בצד של המלכנו. הצד של האבינו זה הצד של הטוב, הצד של המלכנו זה הצד של היושר. הוסיף המדרש כאן, למה טוב בשביל שהוא ישר, למה הוא ישר בשביל טוב, שהוא טוב, אומר המהר"ל, רצה לומר, כי השם יתברך הוא טוב, מפני שהוא מטיב אל הכל. ולא שהטוב הזה הוא בלא טעם, שאם יהיה השם יתברך מטיב לבריות, ולא היה טעם אל הטוב, אין זה ראוי שיקרא טוב, כמו שאמרו כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו לו חייו, ולא נקרא זה טוב, שאין מידת היושר נותן זה לוותר בחינם. לכך אמר, למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר. כלומר שהיושר הוא עם הטוב. זאת אומרת, עם כל זה שיש פה שני מסלולים שלכאורה כל מסלול הוא יכול לעמוד בפני עצמו, ואנחנו יכולים, הקדוש ברוך הוא יכול להטיב לנו, כלומר, לקרב אותנו אליו, להראות לנו את הדבר הזה שאנחנו בניו של מקום, שיש בנו צד אלוקי, איזשהו צד סגולי, צד פנימי, שהוא אף פעם לא נפגע. למרות שלכאורה המסלול הזה הוא עומד בפני עצמו, אומר המהר"ל, אין המסלול הזה עומד בסתירה למסלול השני, אלא הקדוש ברוך הוא עושה את הופעת הטוב הזאת בצורה כזאת שגם היושר יסכים עם, עם הצד הזה של הטוב. כלומר, שעם כל זה שאנחנו יכולים לבנות את זה שאנחנו בנים למקום, אבל זה שאנחנו בנים למקום זה לא סותר את, את היושר, כי אם זה היה סותר את היושר, אומר המהר"ל, זה לא היה טוב. המהר"ל לא מסביר כל כך למה, אבל זה, כן, אנחנו מבינים את הדבר הזה, שטוב שהקדוש ברוך הוא היה מטיב לנו כשאין לנו שום מגע עם הטוב הזה, שאין לנו שום נקודת אחיזה בטוב הזה, זה כבר לא היה טוב כל כך. כלומר, הטוב יכול להיות טוב רק מתי שהוא באיזושהי מידה מתאים לנו. הקדוש ברוך הוא מתאים את האור האלוקי לכלים שלנו. איך הקדוש ברוך הוא מתאים את האור האלוקי לכלים שלנו? על ידי זה שהוא עושה שהטוב הזה הוא יהיה בצורה כזאת של יושר. כלומר, הוא עושה לנו איזה שהם בסיסים בעצם בהופעת הטוב שהם יהיו על בסיס היושר. מאוד מאוד מזכיר את דברי הרמח"ל במידת הזהירות, שהרמח"ל שם אומר שמידת הרחמים היא אינה יכולה להיות סותרת את מידת הדין, ומידת הרחמים זה רק המתקה של הדין. כלומר, חייבים או הדרך של הופעת הטוב, היא בנויה בזה שהטוב הוא באיזושהי דרך מתאים לנו. הוא לא איזשהו טוב שניתן לנו מבחוץ, אלא הוא טוב שגם היושר מורה ומודה שהוא יכול להתאים. זה מה שהביא המהר"ל את המאמר חז"ל, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב, לא נקרא טוב. טוב כזה שאין היושר נותן זה לוותר בחינם. הטוב הוא להעצים איזשהו דבר שאנחנו עושים. כלומר, אנחנו צריכים את השותפות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, אנחנו צריכים את עשיית הדשמיה, אבל עשיית הדשמיה היא תמיד צריכה את הקשר עם בכל אופן, עם העשייה האנושית. למה הקדוש ברוך הוא מופיע את העשיית הדשמיה? למה הקדוש ברוך הוא מופיע את הטוב? למה הקדוש ברוך הוא מופיע את האור האלוקי בדרך זה שאנחנו צריכים לעורר את הטוב האלוקי? למה אנחנו צריכים לעורר את מידת הרחמים? אם אתה לא מעורר את מידת הרחמים, אז מידת הרחמים אינה לפי הכלים שלך. אתה לא... רק האדם, רק דבר שהאדם יוצר, זה נהיה לו איזשהו דבר שיכול להתאים לחיות שלו. אם האדם, זה בא לו איזשהו דבר שהוא לא לפי היושר, לא לפי מה שמתאים, לא לפי מה שראוי לו, אז גם הטוב הוא לא טוב. זה מה שמסביר כאן המהר"ל.
איך?
שמה, שיעשה... אז זה כמו השאלה, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. שאנחנו לא שואלים מה זה, אנחנו מנסים להבין את היסודות של איך הדברים עובדים. אנחנו אומרים, הטוב הוא מופיע בצורה הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא מטיב טוב חיצוני, אלא הוא מטיב טוב פנימי. מה זה הטוב הפנימי? הטוב הפנימי הוא טוב שהאדם הוא נהיה כמו אלוקים. אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, הטוב הוא בזה שאתה נהיה כמו הקדוש ברוך הוא. איך אתה נהיה כמו הקדוש ברוך הוא? כמו שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, גם אתה צריך להיות המקור של הטוב. אתה שואל, איך, למה הקדוש ברוך הוא לא מטיב לנו שהוא ייתן לנו מהטוב האלוקי בלי שנהיה אלוקיים? אין דבר כזה. הטוב הוא אלוקי. הטוב הוא בצורה הזאת של הדגם האלוקי. והדגם האלוקי, ההופעה האלוקית היא בצורה כזאת שהיא זאת שהיא מקור הטוב, אז גם אצלך הטוב יצטרך מופיע בצורה כזאת שאתה צריך להוליד את הטוב הזה.
אבל זה מגביל, זה כאילו מגביל את הקדוש ברוך הוא, כאילו, את הטוב של הקדוש ברוך הוא.
זה לא...
יש בעיה, אז אנחנו אומרים...
ואני אומר, האם הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול ליצור אבן שאי אפשר להרים, זה מגביל את הקדוש ברוך הוא? לא. זה, אתה מבין את הדבר הזה שאתה שואל שאלה, שאתה הגדרת... אבן, שהקדוש ברוך הוא לא יכול זה תרתי לסתרי. אותו דבר גם כאן אנחנו אומרים. הגדרת טוב שהוא לא מחובר אל היושר, זה לא טוב. כי הטוב האלוקי הוא לא כזה, אז גם זה לא הגדרת הטוב. בסדר? כן, יש מושג של חסד בלי דין. אבל המושג של החסד בלי דין הוא רק לזמן קצוב, הוא רק לרגע. הוא לא איזשהו דבר שיכול להישאר. החסד בלי הדין, הוא מוחק בסופו של דבר את המציאות האנושית. הוא מוחק את המקבל, הוא מוחק זה. החסד הוא בסופו של דבר שיש פה איזושהי השפעה אינסופית. ברגע שיש השפעה אינסופית, אז אין, אז זה בעצם מבטל את הכלי בכלל. וכדי שיהיה פה מקבל, כדי שיהיה מישהו שמקבל את החסד, חייבים עם מידת החסד לעשות, כן, לצרף עוד מידות.
זה היה כמה פעמים שכן.
זה לא במובן, זה היה...
כן.
מה? בסדר. כלומר, אין הופעה של הקדוש ברוך הוא בלי שם שין דלת יוד, בלי שם שאומר לו למודאי. כלומר, אין דבר, בעולם שלנו, אין עולם בלי גבול מסוים. ברגע שזה בלי גבול, זה כבר לא העולם שלנו, זה כבר לא יהיה את העולם. זה יהיה כבר התקללות כזאת, זה יהיה ביטול של העולם אל מול המקור העליון. החלק השני, אומר המהר"ל, וכן, מה שאמר, למה הוא ישר בשביל שהוא טוב, כן, מה שאומר לנו המהר"ל, המהר"ל מסביר לנו ששתי המידות האלה שאנחנו מדברים עליהן, הן מידות שכל מידה היא מופיעה בצורה כזאת של, שהיא משולבת אחת עם השנייה. כן, הדברים האלה גם מאוד מאוד קשורים לימים הנוראים. הרמב"ן, אני חושב, על ראש השנה, הוא אומר שראש השנה זה רחמים בדין, ויום הכיפורים זה דין ברחמים. נכון, יש רמב"ן כזה? אז אם פעם נצטרך לתת, אם נתן לכם פעם שיעור על הימים הנוראים, אז אם השנה אני אתן לכם שיעור על הימים הנוראים, נסביר את הסוד הזה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר שיש פה שתי מידות, יש את ראש השנה ויום כיפור, ובראש השנה הצד הבולט, המידה הבולטת זה הדין, אבל זה המתקת הדין, ויום כיפור זה הפוך. יום כיפור הוא ביסודו יום של רחמים, אבל זה רחמים שהם כן מתבוננים גם עם הדין. זה שני ימים שבאמת יש בהם את השילוב הזה, אבל השורש של מה שאנחנו רואים כאן בדברי המהר"ל, זה שיש כאן שתי הנהגות של הקדוש ברוך הוא, טוב וישר. הטוב אינו יכול להיות טוב בלי היושר, אומר המהר"ל, בוודאי גם הפוך. היושר בוודאי אינו יכול לעמוד בלי הטוב. כן, זה מה שהוא מביא. רצה לומר השם יתברך ישר, ולא שהיושר שמעמיד השם יתברך מידתו על תכלית הדין לחלות את הבריות. שאין ראוי שיקרא זה יושר, כי איך אפשר שיהיה העולם קיים כאשר יהיה השם יתברך נוהג במידת הדין לגמרי? למה השם יתברך ישר? מפני שהוא טוב. שאם היושר הוא הטוב, וזה היושר הגמור, כאשר עם היושר הטוב. כלומר, זה גם בהבנה שלנו של המידות. המידה היותר עליונה תמיד היא מידת הרחמים. זה דורש הרבה הסברה, בשיעור נפרד צריכים להסביר את הדבר הזה, אבל מבחינת מה שאומר לנו כאן המהר"ל זה ככה. הרצון האלוקי הוא יותר עליון מאשר החוכמה האלוקית. כלומר, קודם כל עומד בבסיס העולם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את העולם לאיזשהו מצב מאוד עליון של המון המון טוב, המון המון הופעה של טוב בעולם. הדרך להביא את העולם אל הטוב הזה הוא רק דרך היושר. כלומר, כלי העבודה יותר, הדין, זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא יותר מנהיג את העולם הזה. אבל אומר המהר"ל, מכיוון שהעולם הזה הוא לא יכול להתאים את עצמו בצורה מוחלטת אל היושר, אם נכון שכדי להופיע את הטוב צריך את היושר, אבל בוודאי שאם, כיוון שהיושר הוא אמצעי לטוב, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ישתף את מידת הרחמים בדין. או אפשר גם באיזושהי מידה לומר את זה בצורה כזאת. היכולת של הבן אדם, זה אחד השאלות המאוד מאוד גדולות. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בימי התשובה. האם זה שבן אדם יודע שיש מידת הרחמים, זה גורם לו יותר לקיים את הדין, או לעבור יותר על הדין? כלומר, זה שבן אדם יודע שיש באיזשהו מקום גם חשבון שהוא לא לפי הדין, לפני משורת הדין. לפני משורת הדין הוא פוגע בדין, או גורם לדין יותר להתקיים? אז הטענה שאני חושב שכאן אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, היא שיש במבט הראשוני נראה שהדין היה הרבה יותר מתקיים אם לא היה מידת הרחמים. כלומר, אם לא היה מידת הרחמים, זה היה נותן הרבה יותר כוח לדין. כי אז הדין היה תופס את כל חלל המציאות. העולם היה מתנהל על פי הדין. אומרים כאן חז"ל, לא. גם הדין לא יכול להתקיים אם אין, אם האדם נפגש עם הדין. והוא נפגש עם דין קשה, זה גורם לאדם התרחקות וגורם לבן אדם הרגשת מרחק מהדין, וממילא לא לשתף פעולה עם הדין, כשאין את הרחמים. דווקא כשיש את מידת הרחמים, זה מגייס יותר את הבני אדם גם להיות יותר ישרים. כלומר, זה חידוש. היינו יכולים לבוא ולהגיד, מה פתאום? כשיש את מידת הרחמים, הרחמים גורמים לפגיעה בדין. זה בעצם הדברים האלה הם קשורים להסברת המסיעת ישרים. מסיעת ישרים מדבר במידת הזהירות, ובמידת הזהירות, הדבר המרכזי שהרמח"ל רוצה להסביר לנו, זה שהאדם צריך לצייר לעצמו שכל פעולה שהוא עושה היא משמעותית. עכשיו שואל הרמח"ל את עצמו, אז האם הדבר הזה שאנחנו יודעים שיש רחמים, האם הרחמים אומרים את זה ש... בסדר, הפעולות משמעותיות, אבל לא כולם, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא ירחם לך. זה מה שהמהר"ל בנתיב הזהירות מנסה להפוך את הקערה ולבוא ולטעון, קודם כל שהרחמים לא סותרים את הדין, אבל העומק של דברי הרמח"ל, לא צריכים להעמיק שם את הדברים, אני חושב שזה גם קשור למה שכאן אומר, המהר"ל, לא רק שהרחמים אינם סותרים את מידת הזהירות, כלומר, זה לא רק זה שהרחמים לא גורמים לזה שהציור של המחויבות של הבן אדם היא פוחתת, אלא להפך. הרחמים הם יכולים לגייס יותר את הבן אדם לעוד יותר זהירות, עוד יותר נכונות להיכנס לדין. עכשיו, ממה זה נובע? לא כל כך מוסבר כאן. כלומר, מה שאתה יכול לבוא להגיד זה נובע מזה שאם האדם תובעים ממנו משהו שהוא יודע שהוא לא יכול לעמוד בתביעה הזאת, אז לא נותן לו מוטיבציה להיכנס. אם הדין הוא, כיוון שהאדם לא יכול לעמוד בסף הזה של הדין, ואומרים לו, תשמע, יש או ציון 10 או אתה 0. אין ציון 8, אין ציון 9, אין ציון 7, אין ציון 8, אלא או 0 או 10, אז אף בן אדם לא ייכנס לכללים האלה, ואז כולם יהיו אפסים. ככה, זה ההסבר הפשטני. אבל ההסבר, אני חושב, היותר... אני חושב, זה לא רק ההסבר הפסיכולוגי הזה, זה לא הסברה פסיכולוגית פה, אלא זה יותר הסברה כזאת. הדין הוא למקד את התובנה האנושית בזה שמוטל עליי ליצור את הטוב. האדם צריך כל הזמן להיות בתודעה הזאת, או בתובנה הזאת, שלא הוא יוצר את הטוב. כלומר, לא... הטוב הוא לא מותנה במעשים רק שלו, אלא יש איזשהו כוח אלוקי אינסופי שמלווה אותו, שהוא רק יוצא אל הפועל על ידי זה שהוא מגייס את עצמו ליושר. כלומר, הטוב האלוקי, המודעות הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא בצד שלך, ואתה לא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הדין הוא כביכול, הוא באיזושהי מידה גורם למרחק הזה. הדין הוא יסוד היראה. היראה, כשהיא עומדת לעצמה, היא לא יכולה להחזיק מעמד. היראה דורשת, נדרש, כדי להופיע את החיים, אי אפשר להופיע את החיים רק בצורה של יראה, היראה גם צריכה את התמיכה מהאהבה. למה היראה צריכה את התמיכה של האהבה? כי האדם לא יכול באמת למצוא את נקודת החיות שלו רק מתוך הרגשה של מרחק. והיכולת להיכנס לדין היא עומדת בזה שהאדם אומר, אני מודע לדבר הזה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בצד שלי, שיש אהבה, שיש איזשהו דבר שהוא אור כזה שמקיף אותי, אור שלא לא ייתן לי ליפול, והוא זה שנותן יותר לבן אדם את היכולת לייחס את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא מכוח היראה. יראה כדבר שעומד בפני עצמו, הוא איזשהו דבר שלא יכול לגרום לדבקות האלוקית. ולכן זה מה שכאן כתוב במדרש גם את החלק השני, שגם היושר אינו יכול לעמוד כדבר שעומד בפני עצמו, והוא דורש גם את הטוב. טוב, אז זה ההשלמה של החלק הזה של המדרש, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך, שני הבחינות האלה של הטוב והישר, ומה שחזל עוד מוסיפים עוד את הקומה הזאת. למה טוב מפני שהוא ישר? למה הוא ישר מפני שהוא טוב? להראות את, את הזה שגם המידות האלה של הטוב וישר, הן לא בחינות שהן מופיעות בצורה נפרדת, אלא הן צריכות כל הזמן את החיבור מן שתי ההופעות האלה. אני עכשיו שנייה עוצר רגע. אתם מבינים את השפה שלי? כי אני לא יודע אם אני מדבר בשפה שבאמת היא נקלטת לכם. אני מקווה שכן. כי אם השפה שלי לא מובנת, אז אני משנה אותה. כלומר, אני אחפש את השפה שהיא כן תהיה מובנת. אני טיפה רץ וטיפה לא מפרט הכל מתוך הנחת יסוד שאתם כאילו מבינים אותי. אם אתם מרגישים שאני לא מובן, אז תעצרו אותי. אנחנו ממשיכים. אלא אם כן יש מישהו שרצה להעיר משהו? הלאה. כן. להתרחק מאוד, כן. לא, ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מכוח הישר, הקדוש ברוך הוא גורם לזה שכל דבר שהוא מתרחק מן היושר, הוא מאבד את כוח החיות שבו. האדם, הקדוש ברוך הוא טבע באדם כוח חיים, אז האדם ממילא רואה. אם כתוצאה מזה שהעולם מתרחק מן היושר, מאבדים את כוח החיות, אז האדם הולך בדרך הישר. חוץ מזה יש את מידת הטוב, שגם אם האדם כאילו לא יהיה לו את התובנות האלה, גם אם האדם לא יצליח להוביל את עצמו על ידי ההתבוננות ביושר האלוקי, הקדוש ברוך הוא עוד יש עוד אור מקיף כזה, אור יותר רחוק כזה, אור של השגחה שהיא ממקום יותר עליון, ממילא הוא פחות גלוי, שזה ההופעה של הטוב. שזה לדאוג שהסך הכל של כל ההופעות, בסופו של דבר יובילו אל הייעוד של העולם, אל הטוב. שזה הנהגת הייחוד. נאמר ככה, אנחנו אומרים פה משהו שהמהר"ל לא מפרט אותו מאוד, ובאמת לא ברור לי כמה, אבל באמת בספרים אחרים, למשל הרמח"ל, כל ספר דעת תמונות, או רוב ספר דעת תמונות, הוא מרחיב את הדבר הזה, את התובנות האלה של שתי ההנהגות האלה והיחסים ביניהם, כן, ומתי הקדוש ברוך הוא מתנהג בזה, מתי הקדוש ברוך הוא מתנהג בזה, איך יש קשר בין ההנהגות זה. המהר"ל לא כל כך מפרט פה את הדברים האלה, כן, זה, אבל מבחינת התובנה אני מבין שזה בעצם מכוון לאותם שתי ההנהגות האלה, ההנהגה של הדין, ההנהגה של הרחמים. טוב, אנחנו ממשיכים. ואמר, עכשיו אנחנו מתחילים את החלק האחרון של הפרק, ארבעה התבוננויות על החטא. ואמר, שאלו לחוכמה חותם מה עונשו, השיבה, חטאים תרדוף רעה. מוסיף המהר"ל להסבר, וזה, כי החטא הוא חיסרון בעולם, ואין ראוי שיהיה נמצא חיסרון בעולם, ולכן תרדוף אותם הרעה להעבידו מן העולם. ומכל מקום, אין החוכמה אומרת, הנפש החוטאת תמות, כי נמצא בעולם הרע גם כן. אבל הנבואה, כן, כתוב שם במדרש, שעלו לנבואה חותם העונשו, כן, מה אמרה הנבואה? שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. אז אומר המהר"ל על זה, אבל הנבואה שהיא מן השם יתברך, ואין דבר רע יורד מלמעלה, לכך הנבואה אומרת, הנפש החוטאת תמות. שלא נהיה נמצא החוטא שהוא רע, כמו שלא נמצא רע למעלה. אז קודם כל אני שואל שאלה. שאלו לחוכמה חותם העונשו. הנחת היסוד שעל חטא יש עונש, זה הנחת יסוד שהיא נשארת גם כשמגיעים לתורה ולקדוש ברוך הוא, או שהיא רק בעובדים האלה של החוכמה והנבואה. קודם כל, כהסברה, קודם כל ראשונית. אני חושב שיש פה, שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה, שאלו לתורה, שאלו לקדוש ברוך הוא בעצמו. והחלוקה העיקרית זה חוכמה ונבואה, שלכאורה על פני הדברים הם לא מציעים שום תיקון, והחצי השני, תורה והקדוש ברוך הוא, שניהם מציעים תיקון. כלומר, החלוקה העיקרית זה חוכמה ונבואה מול התורה והקדוש ברוך הוא. כשהחוכמה והנבואה לכאורה בעיקר מקבלים את הנחת היסוד הזאת של מה עונשו, שיש החטא גורם לעונש, והתורה והקדוש ברוך הוא הם לא מתייחסים לעונש. הם בעצם לא אומרים מה העונש, אלא הם אומרים מה התיקון. יש הבדל בין צורת התיקון שהתורה מציעה לבין צורת התיקון שהקדוש ברוך הוא מציע. אבל החלוקה קודם כל הראשונית, אני ככה לי נראה, שעם כל זה שיש בשאלה הזאת הנחת יסוד כזאת, שלכל חטא יש עונש, הנחת היסוד הזאת היא אולי לא נשארת כשמגיעים לתורה ולקדוש ברוך הוא. כי כשמגיעים לתורה ולקדוש ברוך הוא הם לא אומרים מה העונש, הם אומרים מה התיקון. ככה המהר"ל יסביר. מה? אז לכן אתה אומר, זה חותם העונשו. כלומר, הם רק אומרים את האופציה, כשעומד בדבר הזה, אם לא יהיה את האופציה, יהיה עונש מה, כמו מה שהחוכמה והנבואה אמרה, או עונש מסוג אחר. כלומר, גם במה עונשו הם יגידו תשובה אחרת? גם במה עונשו הם יגידו אולי תשובה אחרת? זה חידוש גדול, אני לא חשבתי ככה. אני כתבתי לעצמי שהמדרש כתוב בצורה הזאת, לעוד פעם לחדד את הדבר הזה שאמר המהר"ל, זה שאפשר לעשות תיקון גם על התורה, וכל שכן, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה פלא עצום. כלומר, הנחת היסוד היא שבלי החידוש הזה שיש תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעולם, שזה מה שלמדנו בתחילת הפרק, ובלי החידוש השני, שהמהר"ל יפרט בחלק השני של הפרק הזה, את הדרך הנוספת לתיקון שזה הקדוש ברוך הוא, ללא זה, באמת זה היה פלא עצום. ואתה אומר משהו שאני לא שולל אותו, אני עכשיו באמת, זאת אומרת, אולי אני רוצה קצת לחדד את הדברים שלך, האם אתה מתכוון להגיד שזה גם העונש, אם הוא לא יעשה את התיקון של התורה, הוא יהיה עונש ברובד יותר עמוק? תגיד את הדברים שלך ככה עד הסוף, אחרת לא אמרת, אתה מבין? לא, אני רוצה להסביר את מה שאתה אומר. בעצם המדרש הזה בנוי בצורה כזאת. החוכמה אומרת, החטא הוא פוגע ברובד אחד. היא לא העמיקה שהוא פוגע ברובד מאוד מאוד עמוק. באה הנבואה ואומרת, מה פתאום? חטא הוא פוגע במקום יותר עמוק, ולכן לא מספיק שאתה תהיה בעולם הזה עם רעה, אלא אתה תמות. עכשיו, אם התורה, לפי הראש של מה שאתה אמרת, אם התורה באה ואומרת לך, יש יכולת תיקון. אבל אם אתה לא עושה את התיקון של התורה, אז אתה לא רק מת, הייתי מגדיר מהעולם הזה, אתה גם מת מהתיקון העליון. אתה מתרחק מהמקור שהוא יותר גבוה, התורה היא מקור יותר גבוה מאשר הנבואה, וגם אותו אתה מפסיד. ואחרי אם אתה לא נהנה על התיקון שהקדוש ברוך הוא מציע, שם בכלל אתה מאבד את כל מקורות החיות שלך. אתה מבין מה אמרת? כלומר, אתה מבין מה אני אומר על פי מה שאתה מציע? אני לא חשבתי על זה, זה באמת דבר שהוא לא רמוז במהר"ל הדבר הזה. אנחנו, המהר"ל מה שהוא יסביר לנו, יסביר לנו שחלק מהמדרש הזה, הוא מתמודד איך להתבונן על החטא. אבל אני למדתי כל הזמן את המדרש בצורה הזאת, איך להתבונן בחטא יש פה שתי התבוננויות, כלומר ההתבוננות של החוכמה והנבואה זה שתי התבוננויות, מה החטא פועל, והתורה והקדוש ברוך הוא זה שתי התבוננויות איך מתקנים את החטא. ככה אני למדתי את המדרש. כלומר, אני חילקתי את המדרש לשניים כנגד שתיים. עכשיו אתה אומר לא. עכשיו, בפירוש ראשון, אני מאוד הפריע לי הדבר הזה שהחוכמה והנבואה אומרות רק את העונש. ואני באיזושהי בחינה כן הלכתי עם הכיוון שאתה רוצה להגיד, שיש פה ארבעה צורות של תיקונים, וגם החוכמה והנבואה מציעות תיקונים, אבל זה תיקונים שהם קשים. התורה כבר מציעה תיקון כבר יותר טוב, והקדוש ברוך הוא מציע תיקון הכי שלם. כלומר שיש כן ארבעה רמות של תיקון, אבל זה כבר בדבר הזה ראיתי חידוש. ואתה רוצה להגיד שכמו שאני חשבתי להסביר בנוגע שיש פה במדרש הזה ארבעה מדרגות בתיקון, יש גם ארבעה מדרגות בקלקול, כן, בעונש, בבעיה שנוצרת כתוצאה מהדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד, אני מקבל אותו לאור כל מה שלמדנו בתחילת הפרק, שאמרנו שהתורה קוראת לנו לחזור בתשובה, וכשאנחנו לא חוזרים בתשובה, אז החטא נהפך להיות החטא אחר, אז זה כבר פוגע ברובד הרבה יותר עמוק, כן? ואם אחר אנחנו לא נענים לקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו לחזור בתשובה, אז החטא נהיה עוד יותר עמוק מאשר החטא הזה שנוצר כתוצאה מהתורה. כלומר, אני מקבל את הכיוון של מה שאתה אומר, למרות שגם הדברים שאני רציתי להסביר על התיקון, וגם הדברים שאתה רוצה להגיד על הקלקול, לא כתובים במהר"ל. המהר"ל, אני חושב, מסביר את זה בצורה של שתיים ושתיים. כלומר, השניים הראשונים מדברים על העונש, והשניים האחרונים, התורה והקדוש ברוך הוא, מדברים על התיקון. כן? מישהו רצה להעיר? טוב, תתבוננו על זה עד מחר, מחר בעזרת השם, ננסה לפתח את הדברים האלה. טוב, יישר כוח, אני לא גמרתי את חוט החשיבה שלי גם בכיוון של הקלקול. טוב.